לכולם.
אהלן.
כאן גלית ועמיתי. הנושא של הפרק היום הוא המענה לשאלה מה הסיבה לכך שאחוזי הפרידה בפרק ב' הם מאוד גבוהים. מדברים על משהו כמו 70% מהזוגות בפרק ב' לא נשארים ביחד. ואנחנו רוצים רגע לחשוב פה ביחד או להגיד מה הסיבה, למה זה באמת קורה. וכשהתחלנו לחשוב על העניין הזה, על הפודקאסט הזה, אז הדבר הראשון שעלה לי ככה בראש, זה איזשהו מושג שדווקא לקוח מהסרט חולית, חולית 2, שיצא עכשיו לאקרנים, למי שעוד לא ראה, יש שם איזה מושג שנקרא קפיצת דרך. נכון? יש איזה, מדברים על קפיצת דרך, זה איזשהו שינוי כזה של תודעה, שינוי של הוויה, ופתאום ככה שאמרנו, חשבנו על הנושא הזה, זה עלה לי הדבר הזה. אני חושבת שאחד, שהמעבר הזה מפרק א' לפרק ב' הוא במובן מסוים, קפיצה דרך. כלומר, זה איזשהו שינוי תפיסתי, מחשבתי, שהרבה מאוד זוגות לא מצליחים לעשות אותו. או כי הם לא חושבים על זה מספיק, או כי הם לא יודעים איך לעשות את זה, או כי הם לא עשו איזו הכנה לקראת, או אתם יודעים, זה איזשהו שינוי שאנחנו צריכים לדעת להיכנס אליו וללמוד אותו.
אני חושב שזה יותר מזה, בגלל שאני חושב שכל החיים שלנו הכינו אותנו לפרק א', ושום דבר בחיים שלנו לא הכינו אותנו לפרק ב', ובגלל זה המעבר הזה הוא סוג של קפיצה קוונטית או קפיצה דרך, כמו שאת אומרת. כי כל מה שאנחנו יודעים וכל מה שגדלנו עליו וכל מה שמוטבע בנו הוא איך נראית משפחה בפרק א'. זה בא בהמון הקשרים, זה בא בתפיסות שלנו לגבי זוגיות, לגבי משפחה, לגבי הדרך שבה אנחנו, שבה הורים וילדים חולקים את אותו מרחב. סגנונות תקשורת, זה בא בכל כך הרבה מובנים, ושום דבר בחיים לא הכין אותנו לזה. וזה כאילו אבסורד, כי מה שאת אומרת, בפועל היית מצפה שאחרי שהבנו את הקטע בפרק א', ואם כבר בחרנו לעשות את זה בפרק ב', אז נהיה יותר טובים בזה. ולכאורה זה נכון, וכשמדברים על זוגיות נטו, זה אפילו הרבה פעמים נכון. רק שכשמנסים לחבר את המשפחה, אז מגיע החלק הזה שאנחנו מדברים עליו, ששום דבר ממה שאנחנו מכירים לא מכין אותנו לזה.
בדיוק, בדיוק. זאת אומרת שיש פה בעצם, אם אנחנו מסתכלים על זה, אז אנחנו מסתכלים על שלושה דברים, או שלושה נושאים, שזוגות בפרק ב' לא מצליחים להטמיע, או נופלים בהם, ולכן הם נפרדים. אחד זה דפוסי חשיבה, שלא משתנים בצורה מתאימה. שתיים זה דפוסי התקשרות. התקשרות, והשלישי זה דפוסי תקשורת. זאת אומרת, יש לנו פה שלושה נושאים שנדבר עליהם. דפוסי חשיבה, אמונות, דפוסי התקשרות ודפוסי תקשורת. אז כן, אמרת, השינוי הזה לפרק ב', באמת, כמו שאמרת, מזמן מציאות חדשה. והרבה מאוד דפוסים שאנחנו רגילים אליהם מפרק א', מהשלב הקודם, או אפילו גדלנו איתם, יכול להיות שגם מבית אמא ומבית אבא, פשוט לא מתאימים יותר בפרק ב'. וצריך לעשות את ההתאמה, למשל, אנחנו רגילים ש... אתה יודע, במין בפרק א' או במשפחה, יש לנו, אנחנו ההורים, יש לנו שליטה, אני אומרת, על כל מה שקורה בבית, כל מה שקורה במשפחה, הבית שלי, הממלכה שלי, אני יכולה להגיד מה לעשות, אני מדברת עליי, וזה כמובן נכון גם לצד השני, יש לנו כאילו מין איזה, זה הממלכה שלנו, אנחנו יכולים לנהל את הדבר הזה מההתחלה ועד הסוף. וזה מאוד ברור, אין פה שאלה. ואז אנחנו מגיעים לפרק ב', זאת החוויה שלנו, של משפחה, של ניהול בית, ואז אנחנו מגיעים לפרק ב', והתפיסה הזאת לא יכולה להיות נכונה כאן. היא לא יכולה. אם אנחנו לא עושים איזשהו שינוי במחשבה, אנחנו נשאר תקועים במחשבה הזאת, שזה הבית שלי, הממלכה שלי, ויש לי שליטה על הכל. אבל אנחנו מגיעים לפרק ב', וזה לא ככה. אנחנו צריכים לגדול במקום הזה. זה כבר לא... זה אחרת, זה כבר לא רק מה שנקרא הממלכה שלי, אני אחליט פה על הכל, אם זה קורה בבית שלי אז אני אגיד מה לעשות ויש לי יכולת להגיד ולהעיר ויש לי שליטה על הכל, לא. פרק ב' במובן הזה הוא שינוי, הוא שינוי. יש עוד בן זוג שחי בבית, יש עוד, יש ילדים שהם לא ילדים שלי, ויכולת ההשפעה שלי עליהם היא אחרת.
כן, קוראים פה הרבה דברים. במקרה, זאת אומרת, שאנחנו גרים ביחד במקרה בבית שהוא ניטרלי, אז יש באמת את הקושי של איך אנחנו מנהלים בית שיש בו ילדים שהם לא שלנו, ואולי רגילים לחיות. הרגלי החיים שלהם, הרגלי ההתנהלות שלהם בבית הם שונים. ומה שמבחינתם נחשב נורמלי בבית, מבחינת החלק השני שהגיע מבית אחר, יכול להיות שנחשב פחות נורמלי או פחות מקובל. זה עוד החלק הקל, יש חלקים טיפה יותר מורכבים אולי, וזה כשאנחנו עוברים לגור בגורים משותפים, בבית של אחד מאיתנו, אז איך אנחנו הופכים את זה לבית שלנו במובן הזה, ולא שזה הבית המארח של המשפחה אחת, והאורחים שזה המשפחה האחרת. והרבה פעמים גם כשעוברים לבית ניטרלי לפעמים נוצרת תחושה כזאת, ואם יש ילדים משותפים שכל הזמן נמצאים, וחלק מהילדים הולכים וחוזרים, זאת אומרת, מה שקורה בבית, הדרך שבה אנחנו מתנהלים בתוך הבית, באמת יש בה הרבה שינויים ממה שאנחנו מכירים.
בדיוק, גם שינויים וגם שצריך להתרגל אליהם וללמוד אותם, וגם הם לא כולם, בסופו של דבר, מה שנקרא, בידיים שלנו. זה לא, יש לילדים האלה יש הורים אחרים. לילדים האלה יש אמא או אבא, שגם משפיעים על החיים שלהם. ונכון שהם גרים איתנו בבית, אבל יש, אנחנו לא באמת יכולים לנהל את כל, אין לנו סמכות מול כל החיים שלהם.
זאת אומרת לנו, את מתכוונת לא לנו הזוג, אלא לי, כאחד הצדדים במשוואה. אין לי סמכות, או לא תמיד יש לי שליטה על מה שקורה עם הילדים שגרים אצלי בבית של בן הזוג שלי.
בדיוק, ולא צריך להיות לי. זאת אומרת, יש מקומות, לא צריך להיות. הצורך לרצות שיהיה, זה בדיוק המכשלה.
הלא צריך להיות, זה הדפוס חשיבה שתוקע אותנו. כי אנחנו באים לפרק ב' וחושבים שצריך להיות הרבה בדיוק. פעמים. שזה הבית שלי, אז הם צריכים לכבד אותי. שזה הבית שלי, זה החוקים שלי. שזה, אם אני דואג להם, אז זה אומר שאני יכול גם לחנך אותם. כל מיני דברים, כל מיני דרכי התנהלות סביב מגורים משותפים של בית, שהם פשוט לא מתאימים למציאות שאנחנו חיים בה.
הם לא מתאימים, כי במציאות הזאת, כן, באופן מהותי, אנחנו לא צריך, יש מקומות שבהם אנחנו לא נוכל לנהל את הדברים, באמת לא נוכל לנהל את הדברים, ואולי הם אפילו מתנהלו בדרך שהיא שונה ממה שאנחנו רגילים. כי כמו שאמרת קודם, הסגנון של ההורות של בן הזוג שלי שונה, יש נושאים חינוכיים שהוא חושב שככה צריך, ואני חושבת אחרת, אבל זה הילדים שלו, אז ככה הוא יתנהג מולם, ואנחנו נהיה באותו בית, וזה איזשהו משהו שצריך להיות בתוך החיים שלנו.
כן, הדבר הכי פשוט. הילדים שלי, הילד הגדול, נגיד, הילדים שלי בין גילאים 10-17. בסדר, הילדים שלך אותו דבר. אצלי בבית, סתם, בתור דוגמה, מעולם לא דרשו מהם יותר מדי מטלות בית. הם עשו מה שבא להם, עזרו מדי פעם. אצלך בבית גדלו ילדים, כבר מעל 10 שנים, באווירה אחרת, שבה יש לכל אחד את המטלות שלו. עכשיו אנחנו באים לחבר את הדבר הזה. הילדים שלך רגילים לבית אחד, ואת, אני והילדים שלי רגילים לבית אחר, ואז נשאלת השאלה, אז מה קורה בבית המשותף? וזה לא ברור, וזה לא מובן מאליו. והשונות הזאת במקרה הזה, היא כאילו הרצון להשליט את מה שמוכר והגיוני בעיניי, ולטעון שזה הדבר ההגיוני בעולם, כאן בדיוק דפוס המחשבה שצריך להיפטר ממנו. צריך פה לגלות איזושהי גמישות מחשבתית, איזושהי הבנה.
אני חושבת שזה התרחבות מחשבתית אפילו.
כן.
זה כאילו, זה שונה ממה שהיה קודם. צריך תפיסתית להבין את זה. צריך ללמוד לחיות עם השונות. צריך ללמוד לאהוב את השונות. צריך ללמוד לתת למקום. וצריך, לא צריך, לא חייבים כלום, כן? אבל כדי להצליח, אנחנו רוצים לעשות את השינוי המחשבתי הזה, שאומר, זה לא רק הבא, יהיו פה דברים בבית הזה, שהם יהיו שונים ממה שאני רגיל.
זאת אומרת,
וזה בסדר.
זאת אומרת, לא צריך, ואני אומר, כן, צריך. צריך לעשות שינוי
okay.
בהרגלים שלנו. כי אם אנחנו נשאר מקובעים שההרגלים שלנו, זה הדבר הנכון, ורק הבן זוג עדיין לא ישתכנע, אנחנו נמצא את עצמנו 30 שנה מתווכחים על אותו דבר.
רבים.
כן.
לא רבים או נפרדים.
או נפרדים.
פשוט נפרדים.
אז זה כאילו כיוון אחד. הכיוון השני, שהוא מעניין, כי הוא נוגע כאילו באותה נקודה, אבל הוא מסתכל על זה ממקום אחר, הרבה פעמים אנחנו שומעים שאנשים תופסים את השונות הזאת, את הפער, את ההבדלים בגישות חינוך, את ההבדלים בסגנון הורות, תופסים את השונות הזאת כבעיה שצריך לפתור, כאיזשהו אתגר, כאיזשהו קושי. מה יקרה? הילדים שלי יחשפו חס וחלילה לדרך חינוך שונה, ואוי ואבוי, זה יהרוס את כל מה שבניתי. זאת אומרת, השונות הזאת נתפסת כאתגר מאוד גדול, כבעיה מאוד גדולה, כדורשת מאיתנו לעשות ויתורים אולי מאוד גדולים. והשינוי, אני חושב, בדפוס המחשבה שצריך לעשות פה, והוא, שוב, בגלל שאנחנו לא רגילים לחשוב בצורה הזאת, אנחנו רגילים לחשוב בצורה אחרת, השינוי כאן הוא סוג של קביצה קוונטית. אנחנו, בשביל להצליח לפרק ב', אנחנו צריכים להתחיל להסתכל על השונות בינינו, כעל משאב, כעל ערך, כעל תוספת, ולא כעל עיבוד של משהו.
לא משהו שגורע, משהו שמרחיב את האפשרויות.
סתם בדוגמה הכי פשוטה, אם הילדים שלי רגילים לראות סגנון הורות מסוים, ואני לא יכול להראות להם משהו אחר, אז ברגע שהם נחשפים לסגנון הורות חדש, הילדים שלי, מנעד האפשרויות שלהם כהורים גדל פתאום. הם פתאום רואים עוד הורות אחרת, והיא לא יותר טובה או פחות טובה, היא אחרת, וזה כשהם יבואו להיות הורים, יהיה להם בארסנל, בכלים שלהם, יהיה להם מגוון יותר רחב. וזה משהו שאני לא יכול לתת מעצמי, כי אני כזה. וסתם דוגמה אחת לאיך השונות, אפשר להסתכל עליהם מהכיוון ההפוך, ולראות איך זה מרחיב את מנעד האפשרויות שלנו.
ויש עוד, נכון, נכון מאוד, ויש עוד שינוי מחשבתי שצריך לעשות. אנחנו כרגע מדברים בגלל שינויים מחשבתיים שאנחנו צריכים לעשות כדי להצליח בתוך הדבר הזה, וזוגות שלא עושים את זה פשוט נפרדים. אז יש פה עוד דבר. אנחנו רגילים לחשוב על משפחה כמו על איזה יחידה, אחת כזאת, מאוד ברורה, כולם, יש איזה חיבור כזה, יש איזה שייכות כזאת של כולם, זה יחידה אחת. אנחנו משפחה גרעינית, זה מין אחד כזה. ואז אנחנו מגיעים לפרק ב' והמציאות תופחת לנו בפנים. זה כבר לא, אנחנו כאילו רגילים לחשוב שמשפחה זה יחידה אחת, הומוגנית, כולם ביחד, וזה לא ככה בפרק ב', וזה לא צריך להיות ככה. כי בפרק ב', במשפחה, יש עוד משפחות. זה לא רק המשפחה הזאת, האחת שלנו. אנחנו רוצים לייצר את השילוב הזה, אנחנו מדברים על זה הרבה, אתה ואני, בתוכניות ליווי, מדברים עם, עובדים עם זוגות על למצוא DNA משפחתי. אבל ביחד עם זאת, יש עוד משפחות שם בתוך הדבר הזה. אנחנו לא רק יחידה אחת. וכשלא מצליחים לקבל את זה, אז נשארים כל הזמן בתסכול ונפרדים. מה זה אומר שיש עוד משפחות? זה אומר שיש אתה והילדים שלך, וזה אומר שלפעמים יש אתה והילדים שלך והגרושה, שיש שם איזה סוג של חיבור. ואנחנו תמיד נשארים, גם אם אנחנו לא עם הגרושים, שתי משפחות נפרדות בסוף, יש אתה והילדים שלך ואני והילדים שלך, זה כבר לא, ולא צריך, לא צריך שזה יהיה רק מאחד וביחד והכל ביחד, ונעשה את הכל ביחד, כי זה מתאים לפרק א', זה לא מתאים לפרק ב', אנחנו חייבים להיות מאוד ורסטיליים, ומאוד לקבל את זה שיהיו שקשרים, שבהם אנחנו נהיה שתי משפחות נפרדות, וזה בסדר. וכשלא יודעים לעשות את השינוי המחשבתי הזה, אז פשוט רבים כל הזמן ומתוסכלים. זה אותו דבר כמו זוגות, פרק ב', שזה עוד שינוי מחשבתי שצריך, שמאוד מצפים מעצמם לאהוב את כל הילדים בצורה שווה. לאהוב ולתת לכולם בצורה שווה, או בן הזוג מצפה ממני לאהוב את הילדים, לפעמים אומרים שלא, אבל בתוך תוכן אנחנו מצפים, וזה גם איזשהו שינוי מחשבתי שיש כאלה שלא עושים, מצפים מעצמם לאהוב את כולם, ולהרגיש אותו דבר, וכי זה מה שאנחנו יודעים מפרק א', וזה לא קורה בפרק ב'. בפרק ב' אנחנו לא, וזה בסדר, זה בסדר וצריך לקבל את זה, ולאהוב את זה, ולא לכעוס על עצמנו, אנחנו נאהב, או יהיה לנו קשר רגשי אחר לילדים שלנו, מהילדים של בני הזוג שלנו. זה לא צריך להילחם בזה, גם אנחנו לא רוצים לצפות מבני זוג שלנו לאהוב את הילדים שלנו, כמו שאוהבים את הילדים שלהם. זה מין משהו כזה שאנחנו איזושהי פנטזיה כזאת, שאם לא משתחררים ממנה, ולא מקבלים את השינויים הרגשיים האלה, ולא נותנים מקום לזה, אז אנחנו לא נגיע למקום טוב.
אני חושב שנגעת בעניין הזה שאנחנו לא משפחה אחת, אני חושב שזה אפשר להסתכל על זה משני הכיוונים. אני חושב שאנחנו בדרך כלל רגילים, נוהגים להגיד לאנשים, תחשבו על זה שכאילו יש פה לפחות שלוש ישויות שונות. יש את המשפחה שלך עם הילדים שלך וכל המשפחה המורחבת שלך, יש את המשפחה שלי עם הילדים שלי והמשפחה המורחבת שלי, ויש את המשפחה המשולבת.
נכון.
ושלושת הישויות האלה, הם באמת כל אחת מהם יש לה מקום בחיים של המשפחה המשולבת, בחיים שלנו בפרק ב', וזה נכון משני הכיוונים, בהיבט של גם צריך לאפשר את הנפרדות, צריך לאפשר את הזמן הזה, את תשומת לב הזאת, את המקומות האלה שבהם, את ההקשרים האלה, שבהם אנחנו נפרדים, אבל גם חייבים לייצר את החיבור. זאת אומרת, אי אפשר להמשיך לשמור על נפרדות, כי אז לא מתחבר. אנחנו צריכים לייצר
DNA. זו הסיבה שנפרדים.
צריכים לייצר DNA משפחתי. כן, זוגות מגיעים אלינו ועוברים, אנחנו נהיינו מאסטרים להיות בחיים נפרדים, כאילו שאנחנו ביחד, אנחנו מסתכלים לאחור, ורואים שאנחנו כבר 5 שנים, רק מייצרים נפרדות. זה גם לא עוזר. זאת אומרת, אנחנו צריכים לתת תשומת לב. עכשיו, שוב, הדבר הזה הוא לא טבעי, כי אנחנו לא רגילים לחשוב בצורה הזאת, כי מבחינתנו, בתודעה הקולקטיבית שלנו, נקרא לזה, במין האנושי, משפחה זה אבא עם הילדים. משפחה זה לא אבא, ילדים של אבא, חברה של אבא, ילדים של חברה של אבא, זה לא. זה לא, גם כשאומרים את זה, זה לא נשמע הגיוני. אבל זה החיים שלנו בפרק ב'. ולכן, מה שנקרא, אם אנחנו לא מייצרים את השינוי הזה, את הקפיצה הקוונטית הזאת, הקפיצה, את הדרך הזאת שדיברת עליה, אנחנו לא מייצרים את זה, אנחנו ניכשל בפרק ב', כי אנחנו נשאר תקועים על דפוסי חשיבה שלא מתאימים למציאות החיים שלנו. הם מתאימים למציאות חיים אחרת.
נכון.
והתסכול, התסכול הזה של לקום בבוקר עם דפוס חשיבה שלא מתאים למה שנוכח לי בחיים, זה מה שמייצר, אחד הדברים שמייצרים בסוף, את הייאוש הזה ואת האמירה טוב, אז לא חייבים.
נכון, וזה לא פשוט בהכרח לשנות דפוסי חשיבה, לא שזה לא פשוט, זה מצריך התעסקות בזה, בגלל שזה לא טבעי.
זה מצריך קודם כל הבנה שצריך.
נכון.
צריך לייצר, וזה מה שאנחנו, אני חושב, זה המסר שאנחנו באים להגיד בפרק הזה, שחייבים לייצר שינוי בדפוסי החשיבה שלנו. עכשיו, לא בכולם, קל מאוד להבחין באיזה דפוסי חשיבה צריך, איזה דפוסי חשיבה צריך לשנות, זה את אלה שאנחנו מתווכחים עליהם. אלה שאנחנו לא מסכימים עליהם, זה המקומות שבהם שנינו, כל אחד מאיתנו צריך לעשות שינוי. הרבה פעמים זה לא אותו שינוי, אבל איזה שינוי צריך לקרות שמה, כדי שנייצר את המשהו החדש הזה שמחבר אותנו.
מה שעוד, אוקיי, זה באמת שינוי של איזשהו שינוי תפיסתי. ונגענו פה בארבע נקודות שזוגות נכשלים בלעשות אותם, או לא יודעים לעשות אותם נכון, ואז לא נשארים ביחד.
אני עוד איזה משהו על השונות, שדיברנו על זה ככה בקצרה, אז היה לי משהו להוסיף על זה. השונות הזאת, אנחנו הרבה פעמים עובדים עם זוגות, ואנחנו שואלים אותם, תגידו, מה הדבר הזה שכל אחד ממכם מבין לזוגיות, שהוא מעצים אותה, שהוא מרים אותה, שהוא מקדם אותה? איזה יכולות, איזה משאבים אני מביא, איזה משאבים את מביאה? ואז אנחנו מתבוננים ביחד על כל היכולות והמשאבים כשל שנינו. ואנשים פתאום נפתח להם המוח. כן. פתאום אומרים, וואו, זה שאת מסוגלת לעשות את זה, פתאום זה שלנו. פתאום גם לי יש את זה. כן. פתאום נוסף לי לחיים יכולות שלא היה לי קודם. והחשיבה בצורה הזאת הופכת את השונות למשהו שהוא מחזק אותנו ומעצים אותנו, במקום לאיזה בעיה שאנחנו צריכים לפתור.
נכון, אז חוץ משינוי חשיבה או תפיסות שאנחנו צריכים להשאיר מאחור את מה שנקרא את העולם הישן, ולהיות מוכנים לקפוץ מה שנקרא לתוך עולם חדש, ולשנות את הדרך שבה אנחנו מתבוננים על הדברים, על חלק מהדברים, יש גם מה שנקרא דפוסי התקשרות, אנחנו קוראים להם. זאת אומרת, דיברנו על שינוי דפוסי חשיבה, ובואו נדבר רגע על שינוי דפוסי התקשרות. לכל אחד מאיתנו, יש דפוסי התקשרות שונים. אני מול הילדים שלי, יש לי איזה דפוס הורות מסוים, יש דרך שבה אני יודעת לגדל אותם, רגילה לגדל אותם, יש לי איזה דפוס ההתקשרות.
יש לך איזשהו דפוס התקשרות בין הורה לילד שאת בתפקיד ההורה.
בדיוק.
יש לנו איזה דפוס התקשרות בין בני זוג.
בדיוק.
כשאני באתי מפרק א', והזוגיות שלי נבנתה באיזו צורה מסוימת, וזה יצר אצלי איזשהם דפוסים של זוגיות, שלמשל, סתם, נגיד, אני היה לי שיחות בלילה עם גרושתי, ואת לא הבנת מה אני רוצה ממך, כשהייתי אומר לך, בוא נדבר.
אחת בלילה, בוא נדבר. אני אומר, אני רוצה לישון, אתה היית רגיל.
כן, עכשיו, אני הייתי נעלב, מה זה רוצה לישון? יש לי משהו לדבר, מה פתאום אתה הולך? זאת אומרת, אנחנו מפתחים איזשהם דפוסים של התקשרות עם בן זוג. או איזשהם דפוסים של התקשרות כהורה מול ילדים, ואני אגיד גם לילדים שלנו, יש דפוסים של איך ילד מתנהג מול הורה בבית, ואיך הורה מתנהג אליו. והאתגר פה זה שאנחנו מגיעים לפרק ב', והדפוסים האלה של התקשרות למערכות יחסים, הן שונות, גם ברמה הזוגית, גם ברמה שלנו כהורים מול ילדים, איך אנחנו תופסים את תפקידנו ואת מקומנו, ואת הדרך שבה אנחנו מדברים עם ילדים, וגם הפוך, מבחינת הילדים, הם צריכים פתאום לקבל איזה משהו שהם לא היו רגילים לו, וזה הורה שמתנהג בצורה שונה ממה שהם רגילים.
איך בעצם הדפוסי התקשרות שלנו שלנו מול הילדים שלנו משתנים בפרק ב', או שעולה לזה אתה מתכוון, שמשתנים מול הילדים של בני הזוג?
זה לא שהם משתנים, אני אומר, אז זה מתחיל מזה שאנחנו צריכים להבין שאנחנו באים עם, עם שונות ב, בדרך שבה אנחנו הורים, או בדרך שבה אנחנו בני זוג, וצריכים קודם כל להתבונן בזה לפני שאנחנו פוסלים. האינטואיציה, התגובה האוטומטית,
okay.
זה לפסול. מה שאני עושה זה של הטובים, ומה שאני לא עושה זה של הרעים. בסדר? זה כאילו, אני אומר את זה בכוונה בהקצנה, אבל זה האינסטינקט שלנו, זה התגובה האוטומטית. כשאני רואה משהו שלא מוכר, ולא מובן, אז הדבר הראשון שאני עושה, זה אומר, זה לא בסדר. ככה לא צריך.
זאת אומרת, אנחנו שונים בדפוסי ההתקשרות שלנו, בהכרח. מה לעשות? דרך אגב, בפרק א', יכול להיות שאנחנו אותו דבר, בגלל שאנחנו לא היינו הורים, בסדר?
היינו הורים, היינו בזוג אולי.
היינו בזוג, ובסדר, ולמדנו פעם ראשונה, חתונה, מה זה אומר להיות זוג נשוי, למדנו ביחד להיות הורים.
שם נוצרו הדפוסים,
יש איזה חיבור כזה, כאילו צמחנו לזה ביחד, ונוצר משהו, ואנחנו מגיעים לדפוסים, דפוסי התקשרות כל אחד שלא מול ילדיו, וכמו שאמרת בעניין הזוגיות, נפגש את בן הזוג שלי, ולא יש דפוסים אחרים של התקשרות.
מאוד פשוט, תחשבו על הדרך שבה, נגיד ילדים, יש ילדים והורים שהתקשורת ביניהם היא מאוד פתוחה. הילדים מדברים עם ההורה כאילו הוא חבר שלהם. מה נשמע אחי, מה שלומך?
וואי, איך זה הטריף אותי בהתחלה. שבן שאומר לך, אחי.
נותנים כל מיני, לפעמים ההורים מתייעצים עם הילדים, על כל מיני דברים שקשורים לכסף, לעבודה, לקריירה. ולעומת זאת בית אחר, שבו ההורים והילדים יש איזה מערכת יחסים אחרת קצת. ואז פתאום שאני נתקל באיזה תופעה, כזאת אומר, מה זה הדבר הזה? ואז אנחנו שומעים ביקורות כאלה של, הוא מתייחס לילדה שלו כאילו היא בת זוג שלו. כי זה נראה לי מוזר, מערכת היחסים שמה. או הוא מפנק אותם, או הוא מרצה אותם. זאת אומרת, כשאנחנו מתבוננים באיזשהו סגנון הורות אחר, התגובה האוטומטית שלנו זה להגיד שיש פה איזה, לתת לזה איזה שם של מחלה, או שם של בעיה. ואנחנו אומרים בהקשר הזה, עכשיו אם אנחנו לא מודעים לזה ולא מבינים את זה, וממשיכים להחזיק במחשבה, שדפוס ההתקשרות שלנו הוא הדבר הנכון, וכל מה שנשאר לנו זה להסביר את זה לבן זוג, שהוא יסביר את זה לילדים שלו, וככה הכל יסתדר, שוב, אז אנחנו נגיע למצב שאנחנו לא מסכימים, ונתווכח על זה, ובסוף זה מפרק אותנו. לעומת מה שאנחנו מציעים זה להבין שיש את השוני הזה, להתבונן בו ולקבל אותו, ואנחנו צריכים לייצר, ובהקשר הזה קצת, ופה זה עונה לשאלתך איך זה משפיע על הילדים שלי, אני צריך להיות מוכן לשנות משהו גם לפעמים בדפוסי ההורות שלי מול הילדים שלי, בעקבות זה שיש פה עוד ילדים ויש פה עוד בן זוג. יהיו שינויים, וזה בסדר שיהיו שינויים. זאת לא בעיה שיהיו שינויים, זה בסדר. יש פה מה להרוויח לכולם, יש פה מה ללמוד לכולם, ולו רק הגמישות של היכולת לעשות שינוי, אולי אחד השיעורים הכי חשובים שאפשר ללמד את עצמנו ואת הילדים שלנו.
אתה יודע, זה פה במקום הזה של דפוסי, של השוני בדפוסי ההתקשרות שלנו, נולדים הפחדים גם הכי גדולים. פה בני זוג, פחדים או ריחוק בין בני זוג, פה בני זוג הופכים להיות אויבים. נלחמים אחד בשני, ופה עולה פחד מאוד מאוד גדול, כי זה מה שאני רגיל, וזה מה שאני יודע, וזה מה שעבד לי, ומה, פתאום עכשיו אני אקבל דפוסי משהו אחר לתוך החיים שלי, יש שם פחד מאוד גדול. עכשיו, צריך להבין, אנחנו כבני אדם מאוד מפחדים משינויים, מפחדים מלא מוכר, מלא ידוע, מאי ודאות, מכל דבר שלא ברור לנו, זאת אומרת, המוח האנושי הוא מתוכנת לייצר לעצמו סדר, יש סיבה, יש תוצאה, אני יודע שאני עושה ככה, אני משיג את זה, זה מה שהתרגלתי, זה מה שעשיתי, וכל דבר שהוא אחר הוא מפחיד. ואנחנו ישר, נוצר מצב שאנחנו ישר מגדלים שריון, רוצים למה שנקרא לגונן על כל מה שאנחנו יודעים ואנחנו מאמינים, ואפילו אולי משהו שאנחנו מרגישים שהצלחנו בו בחינוך וגידול ילדים. כי ופתאום בא משהו מבחוץ, וזה נתפס כי מאיים, פתאום גישת חינוך אחרת, פתאום ילדים שמתנהגים אחרת, והאוטומט שלנו הוא קודם כל להגן ולשמור ולהגן מפני המשהו הלא לא מוכר הזה. וזה מייצר פה הרבה מאוד מחסומים, פחדים, לחלקם הם, מרביתם זה רק סיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו, ואנחנו פה צורך בלשים גבולות. עכשיו, אני לא אומרת שלא צריך לשים גבולות ולא צריך הכל נכון, אבל אנחנו, מה שנקרא, צריכים לקבל, כל מה אנחנו אומרים את זה, צריכים להבין שיש פה דפוסי התקשרות שונים, ולראות איך אנחנו חיים עם שניהם, לא לנסות להכניע אחד את השני. זה לא הכנעה של צד אחד, זה יצירה מחודשת של משהו שלישי, משהו חדש. זה לא אני אשכנע אותך שדעתי ואתה תשכנע אותי תדעתך, לא, שנינו צודקים. עכשיו איך אנחנו מייצרים משהו שהוא חדש רק שלנו, וזה האתגר. אז זה לגבי דפוסי ההתקשרות. אני חושבת שיש פה עוד משהו שאמרנו, דפוסי שינוי תפיסתי, התמודדות עם דפוסי התקשרות שונים, ויש מה שנקרא גם דפוסי תקשורת. ופה אני רוצה לשים רגע דגש על משהו שהרבה זוגות בפרק ב' נופלים בו. יש איזה, מגיעים לפרק ב' ונשארים כאילו בחשיבה שהיא חשיבה אינדיבידואלית ולא זוגית. לא יודעים לעשות את המעבר הזה לחשיבה זוגית. למה אני מתכוונת? לפעמים אנחנו מגיעים לזוגיות הזאת אחרי תקופה שהיינו לבד. התגרשנו, התעלמנו, היינו לבד. למדנו לקבל החלטות לגבי הילדים שלנו לבד, לנהל את החיים לבד, לא היינו צריכים להתייעץ עם אף אחד, לא היינו צריכים להסתכל, להתחשב באילוצים ונסיבות של
מקסום לידע אחר. את הגרוש או את הגרושה.
כן, ואז פתאום אנחנו מגיעים לפרק ב', ובאופן מובנה, מובנה, בפרק ב', בגלל שאין לנו אותם ילדים, אז, או אפילו רק אם לאחד איתנו יש ילדים ולשני לא, יש באופן מובנה איזושהי חלוקה. אני אחראי לילדים שלי, את אחראית לילדים שלך, או לחיים שלך, או... ואין איזה חשיבה זוגית. כל אחד רגיל לקבל החלטות לגבי הילדים שלו, וזה מאוד טבעי, וזה מלכודת. כי אם אנחנו לא לומדים לחשוב בצורה זוגית, ביחד, בפרק ב', זה אומר, תכף נראה מה זה אומר חשיבה זוגית, קצת נרחיב, אבל אני רק אגיד שאם אנחנו לא לומדים לחשוב זוגית ביחד על כל החיים שלנו, על כל מה שמרחל את החיים שלנו, אולי אני אגיד עכשיו, חשיבה זוגית אומרת שאנחנו יושבים רגע, בכלל ביום יום, או בכל סיטואציה, או בכלל בניהול החיים, מסתכלים על כל החיים שלנו במבט אחד, כזוג, על הילדים שלי, על הילדים שלך, האילוצים שלי, האילוצים שלך, מסתכלים על הכל, ועושים חשיבה זוגית, מקבלים החלטות ביחד, עושים חשיבה זוגית, משתפים אחד את השני בפרוססינג, בדילמות. זה, תכף תוסיף, זה משהו שהוא מאוד מאוד לא מובן מאליו בפרק ב', כי האוטומט הוא לא לעשות את זה. ולפעמים זה טבעי לי, מה הילדים שאני רק אעדכן אותך, אבל אז זה משאיר אותנו לבד. והמון בני זוג מרגישים לבד. והיכולת הזו לייצר חיבור זוגי דרך חשיבה זוגית, על כל דבר שקשור לחיים שלנו, גם אם בסוף כל אחד מאיתנו החליט אחרת על ילדיו, אבל איזשהו חיבור זוגי בהקשר הזה, היא מהותית, והיא משהו שהוא דפוסי תקשורת מאוד מסוימים לפרק ב'.
חבר'ה, יש פה שני דברים שאני רוצה להפריד ביניהם בהקשר של דפוסי תקשורת. יש את החלק הראשון שאנחנו קוראים לו פרוססינג זוגי, שבו בעצם אנחנו רוצים להיות שותפים בפרוססינג, פרוססינג המחשבתי שאני עובר עם עצמי לגבי הדברים אפילו שלא קשורים אלייך. איזה שנקרא לזה, החשיבות פה זה ההתלבטות הזוגית. זה שאני משתף אותך במה עובר לי בראש, במניעים שלי, במחשבות שלי, גם לגבי נושאים שלכאורה, שנינו יודעים שבסוף אני אקבל את ההחלטה לבד. ועדיין כדי להצליח בפרק ב', יש חשיבות לנהל את השיחה הזאת ואת הפרוססינג הזה, ולתת מקום לך לשמוע את דעתך ולהגיד את דעתך למרות שאני לא חייב לקבל אותה. לפעמים זה חלק ממה שמפריע, מהפחד, אני מפחד שאני אאלץ. אז הרבה פעמים אנחנו אומרים, תחליטו מראש שלא חייבים. אני שומע, מראש אני אגיד לך, שיחה, תקשיבי, אני מדבר איתך על זה, אבל בסוף אני מחליט ותגידי לי בסדר ואז נתחיל. זאת אומרת, יש חשיבות לתהליך ההתלבטות שאנחנו רגילים לעשות אותו כמו שאמרת לבד, וכדי לייצר חיבור של גם מעבר לזוגיות, חיבור של החיים, אנחנו רוצים לנהל את ההתלבטות בצורה פתוחה ובצורה של שיחה. והדבר השני שחשוב בחשיבה זוגית, זה השינוי שצריך לעשות פה, זה הדפוס האוטומטי שלנו זה לנהל מסע ומתן.
נכון.
זה האילוצים שלי ושל הילדים שלך, שלי. זה אלו האילוצים שלך ושל הילדים שלך. עכשיו את תייצגי את האילוצים שלך, אני אייצג את האילוצים שלי, וננהל מסע ומתן של כך ותן, ונגיע להחלטה שבה אני מוותר על משהו ואני מקבל משהו, את מוותרת על... והדבר הזה לא עובד כל כך בפרק ב', כי הוא מייצר שוב בסוף התחושה היא שנכון, אנחנו משתפים פעולה, אבל אנחנו סתם כמו שני שותפים. איפה המשפחה פה? איפה הזוגיות פה? איפה... אם בסוף אני מייצג את המשפחה שלי ואת המשפחה שלך, אז איפה אנחנו בכל הסיפור הזה? ואז מה שאנחנו אומרים פה, וזה מה שהתחלת להגיד קודם, שאמרת, נתבונן בכל החיים, אז לא התכוונת לכל החיים במובן של בואו תסתכלו על כל החיים שלכם, בכל... אלא במובן של כשבכל אירוע, נגיד עכשיו צריך להחליט איפה חוגגים את פסח. אז לי יש, אני מביא את האילוצים שלי ושל הילדים שלי, את שלך ושל הילדים שלך, אנחנו פורסים את שלל האילוצים אל, מול, אל מולנו, תחשבו על זה כאילו אנחנו יושבים, במקום לשבת אחד מול השני בשולחן, אנחנו יושבים באותו צד ופורסים את האילוצים על השולחן. ואחרי שפרסנו אותם, אנחנו מתבוננים עליהם יחד, כאילו הכל זה שלנו.
נכון.
כל מה שהכל האילוצים שלך הם גם שלי, וכל השלי הם גם שלך, ואנחנו ביחד צריכים למצוא מענה למכלול האילוצים. יש פה, האתגר המרכזי פה זה לקבל את האילוצים של מישהו אחר בלי לחשוב שהם מניפולטיביים, שהם מוגזמים, שהם לא נכונים, שאני רק אסביר לו והוא יבין שזאת בכלל לא בעיה. לא, אנחנו לא רוצים לבטל את האילוצים של מישהו אחר, רוצים לסמוך אחד על השני, שאם אני אומר שיש פה איזה אתגר, אז אני באמת מתכוון, אפילו אם זה רק אתגר רגשי שלי, גם אותו צריך לפתור. זה שלך אין אותו, סתם נגיד את הדוגמה, לי קשה שהילדים שלי לא יראו את סבא וסבתא שלהם, לי יש קושי כזה נגיד, ולך אין. אז לא מבטלים את הקושי שלי, מתייחסים אליו בפתרון, ויכול להיות שהם לא יראו אותם, אבל מתייחסים אליו, לא מבטלים אותו. אז זה החשיבות של... אז זה שני היבטים. אחד, להיות שותפים בהתלבטות, והשני, להתלבט בצורה משותפת, כאילו כל האילוצים הם של שנינו.
ויש עוד דבר, אתה יודע? דיברנו על דפוסי תקשורת, רחבנו עכשיו, דיברנו על דפוסי התקשרות, דיברנו על שינוי חשיבתי, ואני חושבת שיש פה עוד משהו שקשור לשינוי החשיבתי, וזה גם משהו שגורם הרבה מאוד פרידה. אנחנו זוגות נכנסים לפרק ב' ומחזיקים בצד איזשהו, אנחנו קוראים לזה פתח מילות. מה זאת אומרת פתח מילות? איזושהי מחשבה שלא חייבים. לא חייבים להיות ביחד. עכשיו תראו, זה לא...
לא בכל מחיר.
לא בכל מחיר, בדיוק, לא בכל מחיר. כבר עברתי פעם אחת, פגעתי, כבר הילדים שלי נפגעו, עברנו טלטלות. אני לא רוצה לפגוע בהם פעם נוספת. אנחנו לא מקלים בזה ראש, חלילה. זה הדבר הכי חשוב לנו, הילדים. אנחנו שנינו, עמיתי ואתה ואני הורים, אנחנו יודעים מהבטן מה זה אומר. והאחריות הזאת שיש לנו לילדים שלנו, או החשש הזה שזה שוב לא יצליח מכל מיני סיבות, הדבר הזה משאיר אותנו לא, הרבה מאוד פעמים לא מחויבים עד הסוף, לא מתמסרים עד הסוף. זאת אומרת, מגלגלים בראש את המחשבה שלא חייבים, אם זה לא יסתדר אז אנחנו נקום ונלך, או אם אנחנו מתבוננים על זה. עכשיו, אני לא אומרת שהרי ברור שאם זה לא יצליח, אנחנו נקום ונלך, זאת אומרת, אף אחד לא יישאר פה בכוח, אבל עצם העובדה שיש לנו מין איזה, כל הזמן בצד, איזה מחשבה כזאת של, אנחנו רק מסתכלים, ואם לא, אז לא. אנחנו כאילו לא חייבים את הדבר הזה. הרבה פעמים אין לנו ילדים משותפים, אין לנו רכוש משותף, ומין, זה נחמד, מנסים כזה, ונראה. ואז אנחנו קצת פה, קצת לא פה, ואז אני יכולה גם להרשות לעצמי, אפרופו תקשורת, בכל מיני הזדמנויות להגיד, יאללה, אז ביי, אני הולכת, אז בוא ניפרד, אז אני אקח את הילדים שלי ואני אלך, או יאללה, קח את הילדים שלך, תלך. אנחנו מהר מאוד נוטים לאיים, מה שנקרא, בנטישת הקשר, והדבר הזה מייצר איזשהו חוסר ביטחון וחוסר קרקע יציבה, כי יש איזו תחושה שבכל רגע זה יכול להתפרק, כי לא חייבים. וזה משהו שהוא מאוד, הוא מאתגר, בגלל שאנחנו, אתה ואני, רוצים לבוא ולהגיד, כן, חייבים, אנחנו רוצים לסגור לצורך העניין, לסגור. תדמיינו את זה, יש לנו איזשהו פתח מילות, ואנחנו סוגרים אותו, זורקים את המפתחות לים, וזהו. או יש עוד דימוי אחר, יצאנו לים, איך שרפנו את ה...
הגענו לאי, שורפים את הספינה.
בדיוק, הגענו לאי, שורפים את הספינה. עכשיו, זה... רגע, אני אגיד עוד משהו, זה כאילו מלחיץ, כי מה, ברור שאין ודאות, זה נכון, אבל תפיסתית, אנחנו לא רוצים להמשיך להחזיק את הפתח מילות הזה, כי כל עוד יש את השאלה, האם, 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 אנחנו לא באמת מתעסקים בלבנות, אנחנו כל הזמן בורחים לדבר הזה.
לא, בעצם מה שאת אומרת זה שכדי להצליח בפרק ב', אנחנו צריכים להתנהל לקבל החלטה שאנחנו ביחד, ומרגע זה ואילך לחיות, כאילו זאת ההחלטה היחידה האפשרית.
בדיוק.
ולראות איך אנחנו מייצרים את כל מה שדיברנו עד עכשיו. ולוותר לגמרי על כל המחשבה שאולי לא חייבים, ואולי צריך להיות אחרת, מה שנקרא, מה שאנחנו אומרים בפעמים, אין טעות בתסריט, אין טעות בליוק, זה מה שאתם צריכים, זה מה שמתאים לכם, זה, תלכו עם זה. למה? ברור שאפשר לקום ולעזוב בכל רגע. ולכן אין צורך לדבר על זה. אנחנו נמצאים בתוך הדבר הזה שנינו כדי להצליח. ואם זה לא יצליח, נתמודד. אבל אנחנו לא רוצים להתעסק במחשבה הזאת של מה יקרה אם, כי אז אנחנו מייצרים במו ידינו את התסריט הגרוע.
בדיוק.
אז זה כאילו...
וזה נורא חשוב בגלל שהמקום הזה שבו אנחנו לא בטוחים ומאיימים מה שנקרא חדשות לבקרים בנטישת הקשר, פשוט מייצרים חוסר ביטחון.
לא צריך חדשות לבקרים, את עושה מספיק פעם אחת שמאיימים בנטישת הקשר, זה מייצר פתח. ואז אחרי 3 שנים עוד פעם, זה מייצר, הדבר הזה הולך להפריד ביניכם. תוותרו על האיומים האלה לחלוטין. זה באמת רק יכול לייצר נזק, ברור שאתם יכולים לקום וללכת, אין צורך לאיים בזה. עכשיו אני רוצה להגיד ככה לסיכום, למי שהגיע עד לפה, תראו, דיברנו על כל מה שעלול להפריד ומה שגורם לאנשים להיפרד. אני רוצה להגיד לכם, כל מי שהזין עד לפה, אתם עכשיו יודעים מה עלול להפריד ביניכם. אתם לא יכולים להגיד שלא ידעתם. אמרנו את כל הרשימה. בניגוד למי שלא הקשיב, אתם שהקשבתם יודעים. ולכן אנחנו ממש מזמינים אתכם. מה שנקרא, זה השליחות שלנו. מזמינים אתכם. אם לא הבנתם משהו, אם אתם לא יודעים איך לעשות, מבינים את מה שאומרים ולא יודעים איך לעשות את זה, תפנו אלינו. אפשר להתקשר אלינו, יש פה בזה. אפשר להגיע לאתר שלנו. אפשר לקבוצת הפייסבוק שלנו, שנקראת משלבים זוגיות ומשפחה בפרק ב' עם גלית ועמיתי. אפשר, בדיוק כמו השם של הפודקאסט הזה, תבואו לדבר איתנו על הדברים האלה. כי כל אחד מהדברים האלה שאמרנו, אם לא תטפלו בו, שלא באשמתכם, כמו שאמרנו, זה לא באשמתכם. אף אחד לא הכין אתכם לזה. תבואו לדבר איתנו כדי שלא תהיו בסטטיסטיקה הזאת של ה-70%.
ממש. אני מסכימה לכל מיני שאתה אומר, אני גם מוסיף עוד דבר אחד, ויש פה גם כמובן את כל ה... איסורי מצפון, והלקה עצמית, ופחדים, זאת אומרת, כל הדברים שגם ככה, והסריטות שלנו, והטראומות של כל אחד מאיתנו, שגם ככה איתנו, אנחנו מגיעים איתנו לפרק ב' ונוסף לדברים שאנחנו אמרנו, אז יש פה הרבה מאוד דברים שעלולים באמת לחרב לנו, אני אומרת, וכן, הזוגות שלא מצליחים לעשות את הדברים שאנחנו מדברים עליהם, או אומרים אותם, אבל יש איזה פער בין מה שהם אומרים לבין מה שהם מרגישים, או לדרך שבה הם מתנהגים. כי הרבה פעמים אנחנו יודעים להגיד, כן, ברור, לא צריך לצפות ש... ברור שצריך להכיל את השונות, אבל בפועל זה קשה לנו. והחוכמה היא לדעת לחבר את מה שהראש מבין, את מה שהלב מרגיש, ובאמת...
ואת מה שבבטן.
מה שבבטן גם, ובאמת לחיות את זה. ואני מסכימה איתך שזה... תראה, אני חושבת שזה תהליך מרגש. אני חושבת שלבנות חיים בפרק ב' וזוגיות ואהבה, זה מרגש, זה הזדמנות, זה הדבר הכי טוב שיכול להיות לנו. וכשאני רואה זוגות... שנפרדים, זה מעצבן אותי. מה זה מעצבן?
זה מעצבן שנפרדים מהסיבה לא נכונה. כי אפשר, הרבה זוגות נפרדים ובאהבה גדולה משחרים כי מבינים שזה לא מתאים. אבל זוגות בפרק בית שנפרדים מהסיבות הלא נכונות, זה באמת חבל. כי יש שם, תמיד יש שם אהבה מאוד גדולה וחיבור מאוד חזק. בסוף באמת נפרדים על, אנחנו קוראים לזה שטויות, למרות שזה לא שטויות. זה כל הדברים האלה. מה שאמרנו שאנחנו פשוט לא עשינו את השינוי, את ההתאמה המתאימה.
שינויים האלה, בדיוק.
שמתאימה לפרק ב' וכבר לא מתאימה יותר ל...
עכשיו, גם אנחנו דרך אגב לא ידענו בהתחלה. אנחנו 12 שנים ביחד, ואנחנו גם לא היה לנו הרבה אנשים שינחו אותנו כמו שאנחנו מנחים, אז הרבה דברים טעינו ועשינו בדרך.
כן, לנו יש אבל את הידע המקצועי להתמודד עם זה. אז גם השתמשנו בידע המקצועי שלנו על עצמנו גם.
זה מה שעזר לנו, הידע, הכלים המקצועיים, העובדה ששנינו מאמנים ושנינו מטפלים, אנשי מקצוע הרבה שנים. אז בעצם לקחנו את מה שאנחנו יודעים והתאמנו, ואני אומרת, ועדיין היה הרבה טעויות, וזאת הסיבה שאנחנו באמת מאוד מאוד רוצים לעזור לזוגות אחרים, כדי... כדי באמת להימנע מהדברים האלה, להימנע, כי זה, כמו שאמרת, משהו שצריך, הוא לא מובן מאליו בכלל, והוא בסדר שלא מובן מאליו, לא צריך ללחץ מזה, זה ככה צריך להיות. האתגר הזה הוא חלק מהדרך. אז אני כן מסכימה איתך שכל מי שככה באמת מתחבר ומקשיב לנו ונמצא בתהליך הזה, בין אם אתם, בכל שלב בפרק ב' שלכם, אז אתם באמת תדברו איתנו ותעזרו. אנחנו עושים את זה כל כך הרבה שנים. זהו, אז בוא נסכם ונגיד שאנחנו פה כדי לנצח את הסטטיסטיקה, כדי שגם אתם תהיו בתוך ה-30% שבונים חיים טובים ומאושרים ביחד, ונשארים ביחד כל החיים וגדלים ביחד, והזוגיות רק הולכת ומתחזקת ומעמיקה, והילדים מתחברים לכל החיבור הזה שלנו. אז כן, אני אגיד פה בשקול והציר הזה שאנחנו פה כדי באמת להיות בצד שככה שמצליח. זהו, אז אנחנו נשמח לשמוע מכם מה לקחתם מהפרק הזה ובכלל, ולהזכיר לכם וגם לנו תמיד, שזה, אנחנו תמיד אומרים את זה, זה אף פעם לא עניין של משאבים, יש לנו מלא מלא מלא, אנחנו אנשים שיכולים לייצר כל מה שאנחנו רוצים, יכולים להזיז ערים וגבעות. כל אחד מאיתנו ייצר תוצאות פנומנליות בחיים, מה שאנחנו באמת רוצים, שמים מול העיניים ואומרים כן או כן או כן, אנחנו משיגים, יש לנו כוחות ויכולות ומשאבים וכל מה שאנחנו רק רוצים ביחד. זה רק עניין של איך אנחנו מנהלים את זה, איך אנחנו מנהלים את המשאבים האלה. וזה כל כך, כל כך, כל כך אפשרי. אז בהצלחה ונתראה בפרקים הבאים. נשתמע בפרקים הבאים.
ביי.
ביי ביי.